קודם כל, מבחינת הדמויות, המפגש בפרקים האלה, אפשר להגיד ברמה העקרונית שלו, זה מצד אחד יהודה, ומצד שני יוסף. את הפסוק הזה, את פסוק ט"ז בפרק מ"ד, למעלה בצד ימין, מוביל יהודה. ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני? מה נדבר? ומה נצטדק? ציר הדיבור הוא מול יהודה למישהו שנקרא אדוני. ואומר, למי שהיה נראה בעיניו המשנה למלך מצרים, או כמו שאנחנו יודעים מי העומד מאחורי הדמות הזאת של המשנה למלך מצרים, יוסף. מה המשפט הבא? בתוך אותו פסוק. האלוקים מצא את אבון עבדיך. זאת אומרת, אנחנו מתעסקים בציר אופקי, יהודה, יוסף, משנה למלך מצרים, אבל בתווך נמצא ציר פנימי. האלוקים מצא את אבון עבדיך. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, יודעים שנקודת המוצא בהתייחסות למאורעות צריכה להיות האלוקים. מה הוא רוצה, מה הוא פועל. אנחנו באים במציאות בשלב השני. אנחנו כלים. אדם נוסע ביום רביעי, מסדרות לקיית מלאכי, שומע בגלי צהל. באמצע היומן, השעה שהכי הרבה מקשיבים לה, שיר. איזה שיר בגלי צהל? דע לך שכל רואה יש לו ניגון משלו, וכל עשב שירת העשבים. מיד אחרי זה עוברים לחדשות, לעיקר. עוד שיר. שיר המעלות בשוב השם, את שיבת ציון. היינו כחולמים. אתה היית כחולם שאתה שומע את זה בגלי צהל. עוד כמה דקות, ניתוחי העומק של גדולי הפרשנים והיועצים. עוד ניגון. מה הניגון? אלוקיי, תן לי כוח להיות כלי לשליחותיך. זה כבר הגל של גלי צהל, זה כבר משהו פנימי. אומר יהודה, אני בבואי לתפקידי, בבואי לתגובתי, קודם כל אומר, האלוקים מצא. מה שמתרחש הוא לא פרי תכנוני בני אדם. לכן הביקורת הזאת שיהודה אומר על עצמו, היא לא ביקורת מחלישה. היא לא באה למצוא אשמים, היא לא באה להקים ועדות חקירה. אבל היא כן באה לומר, תודה על האמת. תהיה מוכן לבחון מה אתה צריך לתקן. ואז, המשפט הבא, שוב, באותו פסוק, הננו עבדים לאדוני. גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. בביטוי הזה יש כבר שילוב של שני הצירים. ציר אחד היה ציר האופקי, שאדם אומר, מה נאמר לאדוני? ציר שני העיקרי הוא הציר האנכי, מלמעלה למטה, מי הקדוש ברוך הוא אלינו? והציר השלישי, הננו עבדים לאדוני. כי לפני כן יהודה אומר, את אבון עבדיך. אז אנחנו כבר עבדי אדוני. אז מה עכשיו הוא אומר עוד פעם? הננו עבדים לאדוני. אולי יהודה שם פה פסיק. והמילה עבדים והמילה הננו הן ממשיכות את האלוקים. רצוננו להיות עבדים. אם הקדוש ברוך הוא מצא את האבון שלנו, אנחנו רוצים לתקן. אתה, אדוני, הכתובת שאליו מכוון התיקון. היינו, אנחנו לוקחים אחריות. חטאנו בנקודת הערבות, אנחנו רוצים לתקן את הערבות. זה בחורה מהשומר הצעיר, אומרת באשקלון. כל בן אדם במדינת ישראל, הוא צריך לשאול את עצמו, מה הוא עושה היום? כל בן אדם במדינת ישראל. הרי כמות החילוקים שיש בין יהודי ליהודי, וכמות המפלגות שמבטאות את החילוקים, זה כמעט דבר שאין לו סוף. רק האלוקים הוא אין סוף. זה כמעט אין סוף. אז מה אתה יכול להזיז? רצית את הכל? או אתה יכול לזהות שיש רגע שבו החילוקים הרגלים הם לא תופסים. הם לא מבטאים את הרגע. מתי הרגע הזה? כשאתה עובר מעמדת אדון, אתה בעל הבית על האמת, אתה אחראי לזה שאני אחשוב כמוך, לעמדת עבד. עכשיו יש 70 שנה לאריק איינשטיין. אתם יודעים, הוא עשה שיר מלאכותי. אני ואתה נשנה את העולם. אז העולם לא משתנה. והוא אומר בשיר בהמשך, אמרו את זה קודם, לפניי. למה העולם לא משתנה? אני, מה היה שואל אותי, הייתי אומר לו, תעשה שיר אחר. ותראה, באותו רגע שאתה שיר את השיר האחר, העולם משתנה. אתה ואני נשנה את העולם. אני מספר 2. אתה מספר 1. מוכן להיות עבד. אתה בא לגדוד 890 בצנחנים. הדבר האחרון בחלומות של אלה שנמצאים מולך, זה לשמוע רב עם זקן עם כיפה. אבל הם אומרים לו, אתה יודע מה? דקה ניתן לך. תן לך סיכוי. מה אתה באת להגיד להם? האמת שלך. מי אתה? לא, באת לספר להם סיפור. מה סיפור? הסיפור מורכב מפאזל. או, אדם שומע פאזל? בואו נשמע מה יש לבן אדם להגיד. הפאזל הזה מורכב מחידה. מה יש בכביש מספר 25? טוב, הבן אדם חושב רגע, ואז אחד אומר באר שבע. השני אומר נתיבות. השלישי אומר אופקים. הרביעי אומר שדרות. והחמישי אומר אשקלון. וכשאתה עושה את הקשת הזאת ביד מרדכי לכיוון צפון, אז אחרי אשקלון זה גם אשדוד. וגם גדרה. ומה יש בכביש הזה? אתה אומר להם, בפאזל הזה של כל השמות, יש הרבה אנשים שבגללכם, החיילים, הם נהיו זקופי קומה. למה? כי הם במיוחד בסדרות, אבל מכוחה יש איזו התעוררות בכלל בחברה הישראלית, היו בשוליים. כביכול הם עיירות פיתוח, ויש כמובן מרכז, ויש שם נלווה למרכז, זה פריפריה. ועכשיו, אתם, חיילי גדוד 890 מצנחנים, הולכים להילחם. מלחמה, אמר לנו שם הרב קוסטינר, ראש ישיבת מצפה רמון, היא לא קייטנה. מלחמה זה לוקחים סיכון. אתה מדבר עם אנשים, שיכול להיות שעוד חצי שעה, עוד שעה, הם יקיזו את הדמה בקרב. והם הולכים בדעה צלולה. רואים שזה ממלא אותם. הידיעה שהם הולכים לעשות מלאכה מוסרית במדרגה העליונה. ואתה אומר להם את המילים מלאכת קודש, אף אחד לא מחייך, אף אחד לא ציני. הוא מבין, הוא מבין מהנשמה שלו מה אתה אומר לו. ואתה אומר, תדעו לכם, בכל כביש 25 יש אנשים, ולא משנה איפה הם נמצאים עכשיו, שהם אומרים לצהל, תלחמו. וזה שאתם מוכנים להילחם, זה נותן להם כוח. וזה שהם מוכנים לשוח שפתיים ולהמשיך בתופת הזאת שקיימת בערי הדרום, זה נותן לכם כוח. מה אתם רוצים לשיר עכשיו? אתה יודע מה? יש איזה שיר כזה. נו, איך המילים? עם ישראל חי. בואו נשיר אותו. כמה קליפות צריך להסיר בשביל להגיע לרגע הזה? אתה מוכן להיות עבד. הרב קוק היה כותב ליד האגרות שלו, בחתימה, לא רב הגדול עוז ומגדול, לא מופת הדור, לא סיני בוקר הרים, שום תואר. עבד לעם קדוש על אדמת הקודש. אבל עד הדור שלנו, החידוש הזה עומד בפני עצמו. בדור שלנו הוא נכנס לתוך המציאות בסוג של כנות שאי אפשר להגיע לה בדורות קודמים. ואין כנות בלי קושי. כי לפני שאתה אומר עבדים, תגיד את המילה, הננו. למילה הננו יש לשון יחיד, הנני. מה אומר את זה רשי? לשון ענווה. לשון זירוז. למה? המילה הנני פירושה הנה אני. אבל הננו למשימה. אנחנו מודים על האמת. חטאנו בחטא הערבות ההדדית. מי חטא? אני. מי יתקן? אתה ואני. אם אדם שם על סדר יומו את המושג עבד, זה כבר חידוש גדול. אבל האדם המודרני, החייל שנמצא שם בפלסר גבעתי, והוא כשאתה יוצא מהשיחה, הוא אומר לך, אני מבקש, תגיד לאנשי נתיבות, שאנחנו פה נלחמים בשבילם, תגיד להם את זה. ואנחנו שמחים במלאכה הזאת. הוא אומר, הננו, לפני שהוא אומר עבדים. הוא אומר, הנה אני, אני, עצמיותי, פרטיותי, כל המילים שהדור הזה אסף ואסף ואסף, עכשיו הוא לא יודע מה לעשות עם זה. כי החמאס מפה, והחיזבאללה מפה, והפרסי האיראני משם, אומרים, אני לא רוצה את האני שלך. בגלל שאתה חלק מעם. אתה בתור אדם פרטי לא מעניין אותנו. אנחנו נרדוף אותך. נרדוף אותך בצפון, נרדוף אותך בדרום. ומי שהוא חי באשליות, שמה שמכונה בשפת העיתון, מרכז, הוא חסין. עדיף לו שיתפקח מהשליות האלה, בעוד מועד. על עמך, יערים מוסד. למה על עמך? אלוקים, אל דומי לך. כי הנה אויביך יהם היום. אויבי ישראל הם אויבי השם. אז אם אתה כפרט, ברור לך שמקור עצמיותך זאת האומה, תלחם למענה, תהיה עבד. ולכן אולי הסוגיה הראשונה של מבחן העבדות זה שינוי אות אחת, זה שינוי סדר האותיות, זה מבחן הערבות. יושבים עכשיו כבר כמה שעות, כרגע זה ממוקם ביד שרה, כל מיני אנשים מכל מיני גוונים בארץ רוצים להקים מוקד שנקרא כולנו יחד. מפני שמתברר שיש המון צרכים בכל מיני ערים שצריך לתת להם מענה. ויש המון מתנדבים שרוצים לתת מענה. צריך למצוא איזה חיבור בין הקבוצות השונות. חושבים על זה. איך לאסוף הרבה עבדים ועבדות בשביל אותה ערבות הדדית. זה תיקון גדול. ולא רק משהו חברתי, נקודתי, אלא משהו שקשור לרוח הלחימה הלאומית שעומדת על הפרק. הרוח הצהלית, הרוח האזרחית, שזה בעצם אותו מהלך. על כן, הבירור הזה של מודה על האמת, הוא איננו חולשה. הוא איננו הטלת דופי. הוא איננו כיבוס כביסה מלוכלכת בחוץ, אלא עומק הרצון לתקן. ולא רק לדעת מה צריך לתקן, אלא גם מוכנות לבצע אותו, את התיקון. ביצוע, קשור לפסוק י"ח. ברשותכם, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדור. ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, והיה לי חר רבך בעבדך, כי חמוך כפרעה. התורה אומרת לנו שיש שפה. יש דיבור בשפה, יש בי אדוני, יש ידבר נא, יש עוד פעם באוזני אדוני, יש על יחר רבך בעבדך, אתה חושב, נמושה מדברת פה. אומרת לך התורה, תדע לך, לפני השפה, יש חוט שדרה. יש עולם פנימי. מה העולם הפנימי שלך, יהודה? מילה אחת, ויגש. אומר המדרש פה בפסקה 3. רבי יהודה אומר, הגשה למלחמה. זה הפסוק בשמואל ב'. ויגש יואב והעם אשר עמו למלחמה. איפה נאמר הביטוי? חזק ונתחזק בעד עמנו ועד הרי אלוקנו. פסוק אחד ליד הפסוק הזה. אתה מוקף צבא ארמי מצפון ומדרום. בשפת העיתונאים והפוליטיקאים ואנשי התקשורת והיועצים והמבינים, אין לך סיכוי. אז תיכנע. תברח, תסתתר. אומר יואב, חזק ונתחזק בעד עמנו ועד אלוקינו. על כן אומר המדרש, אם שם כתוב הפועל לגשת, משמע לא מדובר על איזשהו תהליך טכני. איפה עמדת קודם, איפה אתה עומד עכשיו? אלא מדובר על מוכנות נפשית. תדע לך, יוסף, וידע לו פרעו, שהדובר לפניך עכשיו יהודה, הוא מוכן למלא משימתו. אם משימתו תהיה מלחמה, הוא הולך למלחמה. למרות המילים שנאמרו אחר כך. אז לאן שייכות המילים אחר כך? רבי נחמיה אומר, הגשה לפיוס, שגם זה שייך ליהודה. ויקשו בני יהודה ליהושע, לפייסו. יש הבדל גדול. אם פיוס זה רפיון, זה חוסר חוט שדרה, זה חוסר משימה, ורק איזשהו רצון להתפשר כדי שיהיה סוף סוף קצת שקט, או פיוס הוא חלק מהגשה, הוא חלק ממוכנות לעשות את המשימה, אם יתברר שהתעלה שדרכה צריך לעבור למשימה, זה יהיה הפיוס, יעשה אותו יהודה. אבל לא חולשה. רבנן אמרי, הגשה לתפילה. יש לך מבחן? אליהו הנביא, עם לוי הבעל. אתה מקיף את המזבח במים. אין סיכוי שתדליק אש והיא תוחז על המזבח. זה היה הקדוש ברוך הוא. אתה לכבודך אתה הולך? לכבוד בית אביך? אתה מחפש להתגלות כאיזה איש מופת מקובל אלוקי? זה לא בכיוון בכלל. אתה רוצה לפעול. מה פעולתך? תפילה. תגיד לקדוש ברוך הוא ענני. ולמה תגיד לו ענני? כי אתה עבדו. תבנה את מזבח השם הארוס ב-12 אבנים, 12 אבנים. כי אתה לא מדבר לא בשם רוחניותך הפרטית, ולא בשם זה שהלכת למקווה וטבלת שם 800 פעמים בבוקר, בצהריים ובערב. אתה הולך בשם כל ישראל. מה פירוש הביטוי הזה? לשם ייחוד קודשם ריחו, שכינתה. בשם כל ישראל. בשם כל ישראל אתה עושה מצווה. בשם כל ישראל אתה עושה תפילה. אומרת הגמרא במסכת תענית, פה בפסקה 4. ברייתא. בזמן שהציבור שרוי בצער, אל יאמר אדם, אלך לביתי ואוכל וישתה, ושלום עלייך נפשי. אם אדם אומר בשעת צרה לציבור, אני אלך לביתי ואוכל וישתה, זה לא שלילי. בבית מקבלים כוח. אבל אם הוא אומר, שלום עלייך נפשי, אם הוא אומר, זה הסיכום, זה המטרה שלי, אתה עומד לפני קבוצת חיילים, אתה אומר להם, תדעו לכם, הרמב״ם אמר בהלכות מלכים, שאדם נכנס לקשרי המלחמה, ידע, שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. אין לנו שום עניין של צמאון לדם. אלא אנחנו נלחמים בשונאי האלוקות בעולם. אם על ייחוד השם הוא נלחם, אומר הרמב״ם, לא יבהיל את עצמו במלחמה. יש כל מיני חששות, אתה נערך אליהם נכון, אתה מתרגל את עצמך היטב, אתה נדרך למשימה, אבל אתה לא מבהיל את עצמך, לא היסטריה, לא פניקה. אני בדרכי לפה שומע, פיקוד העורף, הוא אומר, לא טוב התקהלויות. מה המחשבה באופן טבעי? עוד מעט שבת. שבת זה בית הכנסת. פיקוד העורף אומר, תעשו את זה מצומצם. תגיד ליהודי בסדרות, תעשה את זה מצומצם. זה כמו תגיד לו, לא תהיה. עושים מסיבת חנוכה. סדרות. יש מועדון. באחד המקומות יש מסיבת חנוכה במועדון. אומרים לך את המילה מועדון, מה אתה חושב? מועדון קשישות. לפחות 100. מגיל 70-75 ומעלה. טוב, אתה באת מירושלים, אתה לא יודע מהחיים שלך כלום. אתה אומר להם, אין לי מה להגיד לכם. תגידו אתם, נשמע מה יש לכם להגיד. כל 100. בלי אפילו שנייה. מה הם אומרות? מתחילות לשיר, מה זה צור ישועתי? זה מה שיש להם להגיד. יש לך עם כזה? אתה יכול להגיד, אסור התקהלויות. והבן אדם אומר לך, בן אדם בן 80-85, בגלל ההתקהלות הזאת אני חי. מה זה בלי התקהלויות? על מה אתה אחראי בפיקוד העורף? על הפיזיקה? מה עם הנפש? מה עם הרוח? אז מה פירוש שלום עליך נפשי? אם לא אכפת לי מכלום. השלווה אני מחפש אותה. אם קיבלת כוח מהבית למשימותיך, נפלא. אבל אם שלום עלייך נפשי, נגמר. אומר הרמב״ם, על ייחוד השם אתה נלחם. אל תביל את עצמך. אל תחשוב על המילים האלה, שלום עלייך נפשי. רגע. יש אישה, יש ילדים. אומר לך הרמב״ם, בריחות מלאכים, בפרק השביעי, בהלכת התוו, ולא יחשוב לא באשתו ולא בילדיו. וימחה זיכרונם מליבו. אתה יכול לעשות את זה? אין בן אדם בעולם שיכול לקיים את הדברים האלה של הרמב״ם. והאדם המודרני הוא באמת אלוף הזיכרונות. יש לו פלאפון דור שביעי כבר. כבר אפשר לעשות מועדון קשישים לפלאפון הזה. במחשב שלו בכלל 8,000 לא יודע מה. לא בקי בזה לשמחתי. והאדם המודרני הוא אלוף השכחנים. למה? כי ההבדל בין זיכרון לשכחה הוא לא בשאלה אם הנתון נמצא אצלך. הכלים הטכנולוגיים היום מאפשרים לכך שהרבה נתונים נמצאים אצלך. אבל השאלה של הזיכרון זה האם אתה משתמש בהם. תגיד את האמת. בשביל מה התחתנת? בשביל מה אתה רוצה להתחתן? בשביל מה? אם לא, על ייחוד השם. הקדוש ברוך הוא רוצה להוליד נשמה של זוג, ואתה רוצה להיות הכלי. עכשיו אתה תלך להילחם על זה. הזיכרון של אשתך מילדיך, הוא יפריע לך במלחמה, או יפריע אותך במלחמה? ימחה זיכרונם, הכוונה, לא יפריע לך זיכרונם. אתה תחשוב עליהם, תחשוב על סיבת קיומך בעולם, נולדת להיות עבד. שנה, או 20 שנה, או 70 שנה, או 100 שנה. כל עוד האדון צריך אותך פה, אתה פה. באותה שנייה שהוא יצטרך אותך במקום אחר, הוא לוקח אותך איתו למקום אחר. זה כל ההבדל. מה נשאר לך? לפחות עד אותו רגע של מעבר לתפקיד אחר, תעשה את התפקיד שלך בכל העוצמה. אם אתה, אומר הרמב"ם, לא גומר בדעתך לעשות את המלחמה עד הסוף, אתה נקרא ארור עושה מלאכת השם רמיה. זה מלאכה שלנו, המלחמה. יש איזה מניות בבורסה שלנו שתעלנה אם ננצח את עזה סוף סוף. מישהו מאיתנו יקבל פרס ישראל על מפעל חיים. רק עבדות למענה של האומה הישראלית. הזוהר הקדוש אומר בפרשה הזאת, פרשת ויגש, לא היה איש בהתוודע יוסף אל אחיו. אומר הזוהר הקדוש, זאת כנסת ישראל. בשעה שיוסף מתוודע אל אחיו, נמצאת שם כנסת ישראל. נמצאת שם השכינה. זה הכוח שלנו. על כן אומר הרמב״ם, אם אתה חושב על שלום עלייך נפשי, אתה או לא יוצא לקרב, או אתה לא מתפקד בו כראוי, או אתה אזרח שמחליש. כי אם האזרח הפשוט יהיה בו חוזק, אז לראש מחלקת הרווחה של העיר שלו יהיה חוזק. אז לראש העירייה שלו יהיה חוזק. אני באתי לחמל של העירייה בנתיבות. מדוגם, מאורגן. אמרתי לו, ראש העיר נתיבות, יש פשוט בירושלים. הוא אומר לך, יישר כוח. אבל דבר אחד, אל תשכח. הוא אומר, אני אגיד לך מה לא לשכוח. תגיד, זכותך. אנחנו צריכים את המלאכה הזאת של חיסול הטרור בעזה לעשות עד הסוף. מה תגיד לו? תגיד לו, תשמע, אחרי שאמרת את זה לאיש פשוט, תגיד את זה גם לאיש עוד יותר פשוט. ראש הממשלה, שר הביטחון, מאיפה הם ישאבו את הכוח שלהם? מהחשבונות של סקרי דעת קהל, האם בשעה 9 קיבלת 18.5 מנדטים, ובשעה 10 קיבלת 17.5 מנדטים? בסקרים שהם במקסימום 500 אנשים? או מזה שהכוח והרוח של עם ישראל דוחף אותך למשימה? ואין בך יוהרה, ואין בך זלזול האויב. אתה יודע שהמלאכה הזאת היא מלאכה מורכבת ביותר. אם אתה פתוח לכוח הזה, הוא יתגלה בך. אז אל תגיד שלום עלייך נפשי. אל תאטום את סוגיית המשימה שלך בהחלפה לסוגיית טובותיך, או הנאותיך, או הישגיך, או הצלחותיך. נמשיך הגמרא. ברב עוד. לכן אמרתי, אם המחשבה על הבית שלו נותנת לו כוחות, מחזקת אצלו את השליחות, אז למה לא יחשוב עליהם? אם המחשבה על הבית זה מתי שלום עליך נפשי, אתה צודק, אז זה מחליש. אבל אם המחשבה היא הננו, עבדים, אני, אשתי, ילדיי, אז המחשבה הזאת היא להפך, היא חלק מהתחמושת הפנימית, היא חלק מהעוצמה הפנימית. לא חלילה החלשת הכוח. אז זה מה שאמרתי, הזיכרון לעומת השכחה זה נקודה שאתה משתמש בה. אל תשתמש באשתך וילדיך בשביל להפריע את מלאכת המלחמה. אבל אם תשתמש בהם בשביל להפרות את מלאכת המלחמה, זה לא נקרא זיכרון המפריע, זה להפך. זה שימוש נכון. למה לאסור עליו? אתה יכול להגיד, אנחנו עכשיו מרוכזים במשימת עבדיך. על זה הוספתי את המילה הננו. מה שאתה אומר, הנה אני, אתה אומר, הנה אני וביתי. וכולנו מגויסים. והאישה שיודעת את זה, היא יודעת שכשבעלה מתקשר מהצבא, היא אומרת לו, תמשיך במשימתך. היא לא מתבחינת לו בטלפון על זה שב-6:25 הוא לא התייצב בבית לעשות אמבטיות לילדים. כי אם היא מתבחינת על זה, אז כשהוא לומד תורה, מה הוא עושה ב-6:25? הוא הולך הביתה? אז למה עכשיו הוא לא הולך הביתה? כי הוא במשימה לאומית, פיקוח נפש. ומה הוא עושה בחיי היום יום שלו? מה הוא לומד? בשביל הכבוד שלו, בשביל העולם הבא שלו, בשביל הרוחניות שלו. אז תוותר. אבל אתה עושה משימה לאומית? אולי אתה צריך להישאר עוד שעה? ויהיה קשה לשטוף את הילדים. יהיה קשה לעשות אמבטיות. מי שמחפש חיים קלים, הוא באלם. איך הם אומרים באשדוד? עכשיו אנחנו מבינים מה קורה לסדרות. מה פרוש עכשיו? ומה שקרה להם קודם, זה לא קרה לנו? זה עם אחר היה בסדרות. בניתי איזה מגננה, והיא התקלפה. אז אני באלם. אני לא מחפש מגננות. אני מחפש התקפות. על כן לא אהיה באלם. ממילא, אם אדם חי כך, הוא חי כך גם בחיי היום יום שלו. הוא כל הזמן חי בצו 8. אז מה השתנה? אם השתנה, אז תעשה את מלאכתך הלאומית, תחזור הביתה ותעשה תשובה. ותיקח את המושג ערבות הדדית ותחיה אותו. גם לא בשדה הקרב. או שאנחנו מגויסים למשימה, או שבאופן כללי שלום עלייך נפשי, ועשינו עכשיו איזה פסק זמן. זה טלטלה שעם ישראל עובר. והוא צריך לזכור מאיפה הוא בא. אלה שבאו מהמקום של שלום עלייך נפשי, בין אם זה פרס, בין אם זה יוון, בין אם זה רומא, בין אם זה בבל, בין אם זה אשור, הם לא פה. הם אמרו, מי יורידני ארץ? אנחנו אומרים, אני אמרתי בשלבי, בא למות לעולם. אומר הרב קוק, הכזב של הדמיון של אשליות השקט, הוא כמו קורי הכביש. ואז הלב מתפנה, והדעת מתפנית, לבירור אמיתי של המשימות, לבירור אמיתי של סדרי עדיפויות. לכן, מי שכן אומר שלום עליך נפשי, מה הכתוב אומר עליו? הגמרא הזאת והפסוקים שהיא מביאה, הם ללא כחל, הם ללא סרק. הנה, ששון ושמחה, הרוג בקר, שחות צום, אכול בשר, שתות יין, אכול ושתו, כי מחר נמות. תמיד חשבתי הפסוק הזה, זה על החומריים, ההם. מה הגמרא אומרת? עליו, הכתוב אומר, מי זה עליו? אחד רוצה ללכת לביתו לאכול ולשתות, שלום עלייך נפשי. עד כדי כך להגיד שזה נקרא אכול ושתו, כי הגמרא לא מרפא. מה כתיב בתרי, בישעיהו כ"ב, ונגלה באוזני השם צבקות, אם יכופר האבון הזה לכם עד תמותון. תראו איזה לשון חריפה. והגמרא עוד אומרת, עד כאן מידת בינונים, רשעים באמצע. אבל במידת רשעים מה כתיב? זה בכלל בפרק נון ו, וכחיי נסבעה שחר. אומרת הגמרא, יצער אדם עם הציבור. ואנחנו מקבלים מזה שיעור כללי ממשה רבנו. מהדרשה שלו על חשיבות הכלל, לא. מההתנהגות שלו. שכן מצינו ממשה רבנו, שצייר עצמו עם הציבור, במלחמת עמלק, למה עבידי משה כבדים, ויקחו אבן, וישימו תחתיו, וישב עליה. אומרת, אמר, וכי לא היה לו למשה קר אחד, או כסת אחת, לשב עליה. למה אבן? אלא כך אמר משה. הועיל בישראל שרויים בצער, אף אני אהיה עמהם בצער. אתה תפקידך ללמוד. תלמד. אבל כאריה, לא כנמושה. תשתף עצמך בצרת הציבור. אתה מתפלל, עכשיו חובתך להתפלל. לא כנמושה, כאריה. תגיד, הקדוש ברוך הוא, גאלנו מהרה למען שמך. ותעצור שם! ותבכה שם! אם אתה משתתף בצרת הציבור, זה הצרה שלך. אם אתה בונה את המושג איננו, זה לא רק כל הסודות הגנוזים בתגים של האלף והדלת. ותאריך, ותאריך, ותאריך. ועכשיו עם ישראל צריך את התפילה שלך. תגיד את זה לקדוש ברוך הוא. בעדינות, בענווה, אבל תגיד לו את זה. מה זה לראות בצרת הציבור? אם אתה צריך לשבת על קר וכסת, תשב על אבן. כל אחד במדרגה שלו. ואם אתה חייל, ואם אתה אזרח במקלט, ואם אתה ראש עיר, זה לא משנה בכלל. כל אדם מול האמת הנדרשת ממנו. ממשיך. כל המצייר עצמו עם הציבור, זוכה ורואה בנחמת ציבור. עכשיו הכל מסודר. מובטח לנו. אם נשקיע את ההשקעה, נגיד הקטנה הזאת, לבריאות אנשי הסדרות, אז נזכה בנחם הציבור. נו, זה כדאי. רק תגיד לנו אולי במכילה, מתי תזכה? היום, אחר, כמה זמן זה ייקח? אומרת הגמרא, בשמה יאמר אדם. מי מעיד בי? היום להיות דתי זה איזה שש משימות. להיות דתי למהדרין זה עוד שתיים. בסדר, הכל מסודר. אבל מי יודע אם אני פורש מהציבור או לא? אף אחד. יש מושג כזה שנקרא דתי גנב? נו. דתי הנוסע בשבת? לא יכול להיות. ודתי פורש מהציבור? יש או אין? שואלת הגמרא, שמה תאמר, מי מעיד בי? כל ביני לבין עצמי. מה אני מתכוון בגואל ישראל? אף אחד לא יודע. מה אני מתכוון בלימוד שלי? אף אחד לא יודע. האם יצאתי להתנדב או לא יצאתי להתנדב? אף אחד לא יודע. נו, אז מי מעיד? אומרת הגמרא, אבני ביתו של אדם וקורות ביתו של אדם מעידים בו. לא צריך, לא, זה בסדר. קורות ביתו של אדם מעידים בו. אני לא יודע איך אצלכם, אני הקורות של הבית שלי לא מעידים בכלום. אני יכול לעשות מה שאני רוצה. בצד הראשון של הדלת, אני כולי צדיק תמים, הרב הגדול הוא זה מגדול. מאחורי הדלת, אני חי את החיים שלי. שם אף אחד לא מקליט, אף אחד לא מצלה, אף אחד לא שר ימים על ים המלך. זה הכל. אז מי מעיד בי? נמשיך הלאה. גם תביא לי את הפסוק בחבקוק, כי אבן מכיר תזעק, היא לא זועקת. אליכם מכוון המשפט הבא. דבר רב שילה, בבית המדרש של רב שילה, אמרה, שני מלאכי השרת המלווים לו לאדם, הם מעידים עליו. נו, אתם מבינים בזה. מי שמרגיש שיש שני מלאכים מלווים אותו, הוא מבין שהם מעידים עליו. ומי שלא, מה יעשה? קירות ביתו לו, מלאכים לו. רב חידקא אמר, נשמתו של אדם מעידה עליו. זה העדות הכי קשה. כי אני מתחמק ממנה. לא רוצה שנשמתי תעיד עליי. אני לא אומר שלום עלייך נשמתי. אני אומר שלום עלייך נפשי. כלומר, שכוח החיים הפשוט שלי ינוח. לסוף הישגים. הנשמה לא יכולה להיות מרוצה מזה. אחרי שעטפו את הדור שלנו בכל מיני אמות מידה מוסריות שלקחנו אותה מאירופה ומאמריקה, מצורפת הדגולה ומעוד כל מיני חכמי אומות העולם, נשארה הנפש שלנו רצוצה. כי זה מוסר סובייקטיבי. הם? מה הם דרשו מעצמם? כלום. מותר להם לעשות הכל. אנחנו, יש כלפינו איזה רף גבוה של דרישה. כי בתוך תוכם הם יודעים כמה אנשי מוסר אנחנו. כמה מאמץ משקיע צהל. כדי לא לפגוע במי שלא צריך לפגוע, והגבול הזה הוא גבול עדין מאוד. האם התקשורת מודה לזה או לא? לא יודע. האם גם שם יש איזה רגע של אמת? הנשמה, היא לא יכולה לסבול את החנק של המוסר הסובייקטיבי. הנשמה מרגישה שהריקבון שיש בעזה, הוא צריך לתקן אותו. יש נבואות שמחכות. הן צריכות להתקיים. נבואת זכריה בפרק ת', נבואת צפניה בפרק ב'. עזה הולכת להיות עיר יהודית. אמן. כמו אשקלון, כמו אשדוד, כמו עקרון וכמו גת. 4/5, 80% כבר בידינו. עוד איזה פרק קטן שנקרא עזה. אני לא יודע אם הוא יהיה היום, הלילה, מחר, לא יודע. אבל הנבואה ממתינה. מתי שהנשמה הישראלית תרגיש שהיא לא יכולה לפרוש מהציבוריות? שהציבוריות הישראלית מובילה לתיקון עולם. ומי שמפריע לה, ומי שגורם לה להיסוסים, ומי שגורם לה לכל מיני התפתלויות, הוא מזיק לתיקון העולם, אז הנשמה תעיד בנו. זה לא משהו תיאורטי חיצוני. זה אתה רואה בעיניים, כשהחייל מבין שאנשים בנתיבות אומרים לו, תלך למלחמה, בשמנו, ואנחנו בשמך נחזיק מעמד, איפה שצריך להחזיק מעמד, רואים איך כל הקליפות מתקלפות לו. רואים את זה על העיניים שלו. סוף סוף מישהו אומר לו, אתה עושה מלאכה אמיתית. ואם אתה עם זקן ועם כיפה, אתה אומר לו, אתה עושה מלאכת קודש. והוא מבין שהוא שייך אל הקודש. מה זה עושה בנשמתו? מה זה מחיה בה? בגלל מה? בגלל שאתה הולך עם ענווה אליו. בגלל שאתה באמת אוהב את הנקודה החיובית שבו. זה לא אומר שאין לך ביקורת, שאין לך תוכחה. אבל הוא מבין איזה לימוד זכות יש במשפט הזה. עליו, על שכמותו, ועל כל האומה. אז מי מעיד בו? נשמתו. באמת, לזכות בנחמת ציבור, זה כמו לזכות, לראות בשמחתה של ירושלים. שבת שעברה ככה, לא יכולים לקרוא את כל פרק סמך ואב בישעיהו, שזה שבת ראש חודש, כי שבת חנוכה. אז אלה שלא התאפקו מבינינו, קראו פסוק ראשון, פסוק אחרון. שמחו את ירושלים. מי? כל המתאבלים עליה. על זה אומרת הגמרא בתענית בדף למד. כל מי זה, מי שהוא מתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. בבניינה לא כתוב. אומר הרב קוק, כי אתה יכול לראות את הבניין ולא לשמח בו. כי אתה שואל, אז מה? עד שהמציאות לא תהיה בדיוק כמו ציפיותיך, אתה לא שמח בהישגי ביניים. אומר הרב קוק, אבל אם היית מתאבל על ירושלים, כשאתה היית רוקד בחתונה, היית מרגיש שאתה בונה אחת מחורבות ירושלים. לא היית חושב על עצמך, על העיניים העצומות שלך, על הפיזוזים שלך, על זה שאתה מתלהב מעצמך וכבר חוטף מלאכים וכבר מדבר איתם. היית חושב איך ירושלים נבנית. רק אם נמצאים יחד. איך אתה יכול בכלל לחשוב על ריקוד לבד? איך אתה מעיז לבנות חומת ירושלים לבד? נחמיה קורא להם לבנות את חומות ירושלים, האנשים, הנשים והטף. ואתה לבד, אתה עם עצמך. אי שם נמצא. הכל דמיונות. עבודה עצמית. אנחנו רוצים להיות עבדים. לא עובדים את עצמנו. ואם ככה, אז אתה זוכה ורואה בנחמת הציבור. אתה רואה איך אחרי מלחמת הצפון, באמת, המשפט הזה חזר ונשנה בכל מיני הקשרים. חטאנו בחטא הגאווה. אתה רואה איך 2.5 אחר כך מתחילים להבין מה יסוד הענווה. זה כבר לא מילה מחוץ לתחום. אתה זוכה ורואה בנחמת הציבור. לא בהצלחתו של הציבור. עוד לא גמרנו את ההצלחה. עוד לא מצינו אותה. אבל נחמה זה אומר, התחיל התיקון. הוא מזערי. הוא מאוד מאוד מוסתר. אתה כשאתה עומד ליד צמח, והוא רק 3 סנטימטר, תעשה טובה. אל תקטרג עליו. אל תמדוד. אם לפי הסטטיסטיקות הוא היה צריך להתקדם יותר. תשקיע אותו. תשקיע בו. תחייך אליו. הדבר הזה של 30 סנטימטר ושלושה קילוגרם שנולד לך, הוא עוד לא יודע כל 6 סדרי משנה בעל פה, לפי ברקאי, זילברמן, מורשה, ביחד. זה ייקח לו יומיים אחר כך. אז מה אתה כועס? מה אתה מתוסכל? עכשיו תחייך אליו. תשקיע אותו. תשקיע בו. אם אתה עבד, אתה לא עסוק בשאלה למה האמת עוד לא מתממשת. אלא אתה עסוק בשאלה איך לבנות את האמת. אתה שלמה המלך. גם את ההפטרה הזאת רצינו לקרוא שבת שעברה. והייתה שבת חנוכה. אז לא קראנו אותה. שלמה המלך, קדוש ברוך הוא. אומר לך בחלום הלילה, כל מה שתבקש, תקבל. נו, מה אתה מבקש? אומר שלמה המלך, אני עבדך. הכל מתחיל בעצם מאבא שלי. לא ממני. ואתה עשית אותי מלך, ואני לא יודע איך לעשות את זה. אתם יודעים, מנהיג ציבור אחד שאומר, אני לא יודע איך לעשות את זה. בדרך מהבסיס של החיילים, שמעתי שואלים את ביבי נתניהו, מה אתה אומר על זה שהסקרים הם המחנה הימין והשמאל, מאוזנים, לא מאוזנים? הוא אומר להם, עכשיו זה לא הדיון. זה לא הנושא עכשיו. מה אתה מבקש לומר המלך? לב שומע. בדרך כלל, אוזן שומעים. בלב לא שומעים. תן לב שומע, למה? שאני אוכל לשפוט את העם הכבד הזה. עם ישראל, כששניים מתוכו מתווכחים, לא תוכל להכריע. אז תן לי לב שומע, להיות מסוגל להכריע. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה מקבל הכל. לב שומע, כיסא, כבוד, כסף, הכל תקבל. בתור שלמה המלך, מביא עולות, מקריב קורבנות, כל הקדוש, הקדוש ברוך הוא, תודה רבה לך. דפיקה בדלת. 2 נשים. ההקשר שלהם הוא מפוקפק. אחת מספרת סיפור ארוך, 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 ארוך. על 2 תינוקות. ועל התינוק שהוא מת, של האישה השנייה. והתינוק שלה שהוא חי. מה אומרת האישה השנייה? היא אומרת, כך כותב הפסוק. זה בנך, בני החי, וזה בנך המת. מה אומר המלך? חוזר עליהם, חוזר על הטענות. זאת אומרת, זה בני החי ובנך המת, וזאת אומרת, זה בנך המת ובני החי. בשביל מה חזר? אומר המלבי, השם נתן לו לב שומע. וכשהשם נותן מתנה, הוא שם לידה מבחן. והאם אתה עומד במבחן? מה המבחן? אם יש לך לב שומע, אומר המלבי, אם שמעת כך, שאישה אחת אמרה, זה בני החי וזה בני חמת. כלומר, הקדימה בסדר דבריה את זה שבנה הוא חי, ואיחרה בסדר דבריה את זה שבן זולתה הוא מת. באישה השנייה, היא אמרה, זה בני חמת, הקדימה את בן זולתה שהוא מת, ואחר כך היא אמרה, זה בני החיים. סימן, שיותר חשוב, זה מה שהאדם מקדים קודם. למה חשוב לך להקדים שבנה של זולתך מת? זאת אומרת, למה חשוב לך רק לפגוע בה? קודם תגידי את העיקר. אלא מה? זה לא הילד שלך. התינוק החי הוא לא שלך. אמרת, תביאו חרב. נגזור. ותאמר האישה, אשר בנה החי. עוד לא כתוב מה היא אומרת. רק אומרים, היא האישה האמיתית. כי נחמרו רחמיה על בנה. עוד לא אומרים מה היא אמרה. ותאמר, תנו לה את הילוד החי, והמת אל תמיתו. איך את יכולה לוותר על הבן שלך? יום 10 בטבת, הוא גם יום הקדיש הכללי לפי הרבנות הראשית. מאות אמהות, אולי יותר, עמדו בפרשת דרכים הזאת. את מוותרת על הילד שלך, והוא יחיה, או את לא מוותרת עליו. כי אמא אמיתית, יש בה שני דברים. היא ילדה את הילד, והילד שלה. אין הפרדה. אבל אם יש פה פרשת דרכים, שאם אני אתעקש על השייכות, על האני שלי, הילד לא יחיה. ואם אני אתעקש על החיים שלו, לא תהיה לי שייכות מעדיף. האמא האמיתית, נחמרו רחמיה על בנה. אם נצליח לשים את השיוך, את האני, מספר 2, לא מספר 1, אז לא תהיה שנאת חינם. ונתקן את הבית השני, נתקן את שנאת חינם, והצום שכתוב בלוחות, בלוחות השנה, לא מבין מאיפה לקחו אנשים את החוצפה הזאת, לכתוב יום לפני 10 בטבת, ש10 בטבת יהיה צום. הרי כתוב בנבואת זכריה בפרק ח', פרק ת' זה על עזה. פרק ח' אומר, הצום, הרביעי, החמישי, השביעי והעשירי, שזה תמוז, אב, תשרי וטבת, יהפכו להיות ימי שמחה. באיזה תנאי? האמת ושלום אהבו. אז תכתוב בימים עד 10 בטבת, חבר'ה, להתגייס למשימה, האמת ושלום אהבו. ואז הצום יהפך להיות שמחה. אני לא יודע איך אצלכם, אבל לי יש בעיה גדולה. אני מאוד חושב שאני אוהב את האמת. ובגלל זה אני שונא את השלום. כי אתה חושב אחרת ממני, מתנהג אחרת ממני. איפה זה מתקלף? בקסאמים ובגרדים של החמאס. שם אין דתיים וחילונים. ואני אומר את המשפט הבא בכל החריפות, למרות שאין לי שום מדרגה של שום אדם גדול. שם גם אין הבדל בין חרדים לבין אנשים אחרים. מי שחושב שהתורה היא צריכה לברוח מהסכנה, הוא כופר במושג תורה מגנה ומצלה. לא בגלל שמגנה ומצלה הכוונה הכל יהיה בסדר, אלא בלה שהוא כופר במשימתו. וכשישאלו אותו האם ציפית לישועה, וישאלו אותו גם אם הוא גדול, ואת כל מי ששר למשמעתו גם ישאלו אם הם צפים לישועה, ישאלו האם ציפית להתקיימו דברי הנביאים בימיך. והנביאים מדברים על כך, גם בירמיהו, גם ישעיהו, גם יחזקאל, גם בצפניה, שהמחלה הגדולה בחבלי משיח היא תהיה הפחד, הדמיונות של הפחד, השיתוק של הפחד. אתה בתור איש תורה היית צריך להגיד, אני פה. אני בתוך עמי אני יושבת. אתה דואג לעצמך עכשיו. אז איפה התורה מגנה ומצלה? חרפה כזאת? אם היה ברור שלהיות בצרת הציבור, או חלילה לפרוש מצרת הציבור, זה נקרא אבון שהוא לא מחופר, איש לא היה מעיז להגיד את זה. זה שאדם באופן אישי או משפחה יכולים להגיד, אני כרגע צריך הפוגה. אני כרגע צריך שבוע להיות במקום אחר. אף אחד לא יכול לדון בן אדם. להפך, לסמוך באנשים ולקבל אותם בחזרה בסבר פנים יפות. אבל כמוסד, כישיבה, כתנועה, כגרעין, גם במלחמת הצפון כך היה. מה שמכונה בשפה שזה לא דתיות עד הסוף. תורת ארץ ישראל, תורה ציונית, לא זזה מהמקום. לא בנהריה, לא באקו, לא בקרמיאל, לא בצפת, לא בקרנש, לא בקריית שמונה. ואותו דבר שם בדרום. אין לתורה הזאת הילה של חליפות וכובעים ועניבות, ולא בטוח שהיא פחות תורה בגלל זה. ולא בטוח שהיא מביאה פחות כבוד תורה בגלל זה. אתה לא יכול לתת דרשות על כך שהתורה היא עוז, והעוז היא תורה. וכשאתה הגיע מגיע למבחן הכי פשוט, אתה מרים את הרגליים ובורח. אני אומר שוב, האדם באופן אישי, המשפחה, כל אחד ידון לפי כוחותיו, לפי יכולתו, לפי תפקידיו. אבל האומה נמצאת במבחן. החמאס הוא לא רוצה להרוג. הוא רוצה להחליש את הרוח. הוא רוצה פאניקה. הוא רוצה שאתה שומע צבע אדום, תשתתח על הרצפה ותתחיל לדמיין את כל הפחדים שיש בעולם. אם אתה הולך למיגונית, בשלווה, אתה עושה משימה של זהירות, אבל אין לך רעדה, אין לך שיתוק, וממילא אתה ממשיך ביתר שאת בתפקידך, זה הניצחון על החמאס, ועל שולחיו, ועל מוחאי הכפיים לחמאס. המאבק שלנו עם אמריקה ועם צרפת וגרמניה, הוא לא פחות חריף מהמאבק עם ישמעאל. הדבר שיכריע את הכף, זה בדיוק אותה משוואה פנימית. אלה ברכב, אלה בסוסים. אנחנו בשם השם, מה אנחנו עושים? נזכיר. נשתמש בזה שהקדוש ברוך הוא האדון שלנו, הוא המלך שלנו, הוא האבא שלנו. ולכן קמנו ונתעודד. לקום זאת מילה מקראית. לקום פירושו של דבר להתעורר. נחמיה, כשהוא רואה את הפיקפוקים של קשל כוח הסבל בפרק ד', כתוב, ואקום. למה אתה צריך לקום? וערה. אומר רב צדת דוד, ראיתי חולשה. כשהנהגה האמיתית רואה חולשה, היא צוברת כוח. לא מעצמה, לא מהשררה שלה, לא מהכבוד החיצוני שלה, לא מהסמכויות שלה, אלא מכוחה של האומה באופן פנימי. ממילא, כשאתה מפנה את העני, כשאתה עבד, כשאתה מתקן את הערבות ההדדית, כשאתה נהיה כלי, יש לך עוצמה שלא מהעולם הזה. תקום בבוקר, הלכת לישון. לפני שהלכת לישון, היית עייף. אז מה אתה אומר בבוקר? הנותן לייעף כוח. עכשיו אתה כבר לא עייף. אלא מה הכוונה? הייתי עייף בלילה, ועכשיו נהייתי ערני. אומר הרב קוק, מה יהיה שעתיים אחרי הבוקר? אז יכול להיות שנגמר לך כוח, בגלל צרה, בגלל מבוכה, בגלל פחד, בגלל כל מיני דברים. מי ימלא אז את כוחות נפשך? אלוקים. אומר הרב קוק, בעולת ראייה, אותו כוח פנימי נשמתי, שהוא אלוקי והוא מפקה בנו. הוא כל הזמן נותן כוח לעשות חיל, הוא לא עוזב אותנו לרגע. הרב ציוד היה אומר, אחרי שאדם אומר, לא להאמין אדם, ירא שמיים, סתר גלוי, מודה על האמת, דובר אמת ועבור. אחרי שהוא משכים לו מה? מה הוא אומר? ריבון העולמי. לא על צדקותינו, אנחנו מפילים תחנוננו לפניך. כי על רחמך הרבים. אומר רב ציוד פה, פסקה 8. בשעת נפילת הרוח וחלישותו, יש מצבים כאלה, בהתגלות לפנינו אפסות כוחנו העצמי מצד עצמו, יש מצבים כאלה, אז מה? מתייאש? גם אז לא יוכל הייאוש להכניענו לגמרי. למה? אז הקישור הפנימי שאין לו הפסק בין מה למה? אשר בקרבנו, בנשמתנו, עם הרחמים הרבים הכלליים. החלק הזה שיש לנו באוצר הכלל הקדול והקדוש. וכל זה קיומי אלוקי לא מתחיל בנו. יחייב יחזק את אישיותנו הפרטית. גם אם לא נרגיש אז בא מצד עצמה כל כוח וקיום. על ידי חיזוק וקיום של התקשרות כללית זו, יתעודה לבסוף גם כוח אישיותנו הפרטית, במלוא מובנה המיוחד. כך כותב הרב קוק, באחד השלבים שקשורים למלחמת העולם הראשונה, פה בספר אורות, בפסקה 7, בפרקים שנקראים אורות המלחמה. בניין האומה בהתגלות רוחה הוא עניין אחד, וכולו הוא מאוחד עם בניין העולם. בבניין העולם יש סדקים, יש טלטלות, העולם מצפה לכוח מלא אחדות ועליונות. וזה נמצא בנשמת כנסת ישראל. כל מה שיש בנשמת ישראל זה רוח השם מלא בה. רוח שם מלא בקרבה. מבחינת התכונה הפנימית של עם ישראל. אומר הרב קוק, ואי אפשר לרוח אדם שהרגשת נשמתו פועמת בו. הנפש, היה אומר רב חיים מוולוז'ין, היא כוח החיים הפשוט. הנשמה היא חלק אלוה ממעל, אין לנו נגיעה בו. הכוח המחיה אותנו זה הרוח, שהיא התווך, שהיא המחברת בין הנשמה לבין הנפש. על כן דבריו של הרב קוק מדויקים. נשמתו פועמת תמיד, אבל הרגשת נשמתו, זאת אומרת, ההקרנה מהנשמה אל הנפש, אל ההרגשה. מי שרוח בו, מי שהתווך הזה עובד, מי שהרגשת נשמתו פועמת בו, אי אפשר לו להיות שוקט בשעה גדולה זו. הוא לא יכול להפטיר כדי שתקד. מבלי לקרוא לכל הכוחות הצפונים באומה. ורק כשיש ענווה גדולה כלפי האומה, אפשר להבין שיש בה כוחות צפונים גדולים. מה לקרוא להם? אורו. קומו על תפקידכם. כל השם קורא בכוח. בתוכיות נשמתנו, ובתנועות החיים אנו מבחינים אותו. ישראל מוכרח לחשוף את מקור חייו. אני מדלה כמה שורות. ההכרה צריכה לבוא באומה פנימה, להכיר את האחדות של כוחותיה, להכיר את השם השוכן בה. ומה יקרה כשהיא תכיר שיש אלוקים בקרבה? היא תכיר איך לחשוף את מבוע חייה. תדע להעמיד חזון עמדתה על מקורה העצמי, על הענני, על העננו. לא לשאוב מבורות זרים. כי אם לדלות ממעמקיה, תדלה רצון מעומק תפילתה, תדלה חיים מבאר תורתה, אומץ משורש אמונתה, סידור מיושר שכלה, גבורה מעוז רוחה. אומר הרב קוק למטה, כל הדעות יתיישרו, כל החיים יאורו בשמחת לידה חדשה, בהתקוממות שלנו, בהתעוררות שלנו. כל האמונות ילבשו בגדים חדשים, יסירו את הבגדים הצועים מעליהם, יתלבשו בלבושי יקר, יזניחו, יזיזו הצידה כל פיגול, כל תמה, כל תיאוב שבקרבה. כשאדם מבין שבאמת מבוע החיים שלו זאת הנשמה האלוקית, וזה סוד קיומו, אז הוא מקבל מזה כוחות, מקבל מזה שליחות, עוזר לזולתו לבצע את שליחותו. אומר דבר בשם אומרו, כך לימדה אותנו אסתר, וכך מלמד אותנו המשנה בפרקי אבות, בממח, דברים שהתורה נקנית בהם. המוח, 48, זה אומר דבר בשם אומרו, שאז הוא מביא גאולה לעולם. יש איזה רגעי חסד כאלה במשך החיים, במשך השנה, שפתאום רואים שכל אחד מוכן להגיד דבר בשם אומרו. רואים איך שגאולה באה. צריך להמשיך את התארה הזאת. צריך להמשיך את הגבורה הזאת. צריך להמשיך את המוכנות. צריך להיות מוכן לגשת. להתייצב. צריך ללמוד מיוסף איך להיות אדם נקי בלי חשבונות. יכול היה יוסף, ובצדק, להגיד לא נשכח ולא נסלח. הוא אומר רק את הרשע. הוא אומר לא נשכח. הוא לא עובר לסדר היום. הוא עושה ברור נוקב עם האחים. הוא אומר להם, אתם שלחתם אותי. אתם מחרתם אותי. הוא לא מטשטש את זה. אבל הוא מבקש מהם, אחי, אל תרכזו בדרך. אומר הנציב, אל תתחילו לעשות חשבונות מי השם. הוא, יוסף, יכול להגיד להם את זה, כי הוא נקי, כי הוא טהור, כי הוא אצילי. אז הוא יכול להגיד, אל תרכזו בדרך. הוא לוקח את השליחות אל המקום של החיים. הוא אומר לאבא שלו, אני אשלח לך סימן, שאני הבן שלך. הסימן הזה נקרא עגלות. יש ביטוי כזה בארמית, בעגלה ובזמן קריב. מה זה בעגלה? מהר. מה זה עגלות? לשאת. יוסף אומר לו, בשביל מה הקדוש ברוך הוא שלח אותי? לשאת אתכם, לשאת את ישראל. על העגלה. כיוון ששליחות לפנינו. אז הם למדו, הפעם האחרונה, את סוגיית השליחות. אתה בעל הבית, הכנסת אורחים. תלמד מפרשת פרה אדומה, עגלה ערופה, שאתה יוצא מהבית, מלווה את הבן אדם. אל תגיד אחר כך, לא פתרנו אותו, ולא ליווי. אומר יוסף לאבא שלו, את יסוד השליחות למדנו. שאתה דואג לזולת, שאכפת לך ממנו. לא רק שאתה פותח את הדלת, אתה גם לווה אותו. עוזר לו להגיע למקום חפצו. יוצא מפרטיותך. אבא, יצאתי מפרטיותי. ואז שווה רוחו של יעקב אבינו. שווה הנבואה. ואנחנו קרובים אליה. קרובים לבית המקדש. קרובים לנבואה, קרובים לסנדרים. עוד 200 שנה. מה זה? בשפת הסטטיסטיקה זה 10% מ-2000. הכל באחוזים. 10% זה לא אחוז גבוה. כן, הקדוש ברוך הוא, אבל אני כבר התעייפתי. לא שלבתי ולא שקטתי. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, תעשו טובה. תתפטרו מעמדת האדונים. הריבונו זה רק ריבונו של עולם. תשארו מעמדת הכלים, שם זורם כל הזמן, שם חי, שם יש אתגרים, בלי סוף. אל תגיד אין סיכוי. אל תגיד אתה אשם בזה שהעניין לא זז, שהבית לא קם או שהבית נופל. עזוב את האשמות, לך לתיקון, עושה אותו בנקיות, הוא ימלא אותך. התיקון ימלא אותך, הנקיות תמלא אותך. ואז מוצאים הרבה זמן והרבה מקום ליחד, לשילוב של כוחות. ובעזרת השם, יראה אלוקי את מסירותם של ישראל, את התגברותם על קשייהם, את מוכנותם. יראה אלוקים שלא רק יהודה ניגש, אלא גם רבבות עמך בית ישראל. אז הקדוש ברוך הוא, ימלא עלינו רחמים, יוליד עוד כוחות, יוליד עוד משימות. ואז אומר לנו רב ציודה, גם באותם מצבים שנדמה לרגע שזה תקוע, ממשיכים. אך נעשה את שלנו, הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. גם ברמה של החיים האזרחיים, נעשה הכל כדי להיות עם הכוחות שעם ישראל צריך להוליד מבחינה ציבורית בזמן הזה. וגם מבחינה צבאית. מי שיש לו תפקיד בכך, ומי שיכול לעזור לתפקיד הזה, אלה שבבית, אלה שבקהילה, כל אדם ימצא את הדרך לחזק כמה שיותר. מתוך ענווה זה קודם כל להתחזק. ומה שהקדוש ברוך הוא מסרטט מבחינת תוכנית הגאולה, אף פעם לא נקטרק, אף פעם לא יתחייב הקדוש ברוך הוא למצוא חן בעינינו. ואנחנו יכולים להתפלל לשם, שאם הוא הבטיח ביד נביאיו, שאז אתה הפך להיות יהודית, יכולים להתפלל לשם שיעשה את זה בתקופתנו. ואנחנו מוכנים להילחם. ואנחנו מוכנים לגלות אורך רוח. אנחנו מוכנים לגלות אחדות. אנחנו מוכנים לגלות את האמת ולהתגבר על פחדנו. עכשיו הקדוש ברוך הוא, תעשה את שלך. שלום לכולם. בשורות טובות, חודש טוב, שבת שלום.